רבי אלעזר פותח שלב ראשון, אומר פתח פתוח מצאתי ממה לאוסרה עליו. הגמרא דנה ספק ספקה, מצרת לו זה ספק אחד. מה החידוש על גבי משנת אומר קידשתי? קידשתי, הסבנו מה החידוש, כי אם ללא קידוש. עכשיו שואלת הגמרא, מי אמר רבי אלעזר? אחי, איך יכול להיות בכלל? אני לא מבין, איך יכול שהוא אמר את זה, מה שאומר שהוא אמר? ואמר רבי אלעזר, אין האישה נאסרת על בעלה אלא על עסקי כינוי וסתירה, וכמעשה שהיה. ואז יוצא שהדרך היחידה לאסור אישה על בעלה זה בכינוי וסתירה. אז איך יכול להיות שיש עוד דרך של פתח פתוח? ותסבר, המעשה שהיה בכינוי וסתירה אבא, ועוד מי אסרוע? כן, המעשה שהיה דוד ובת שבע לא היה שם כינוי וסתירה, וגם לא אסרו שם. אז איך אתה יכול להבין בכלל את הדברים של רבי אלעזר? אה לא קשה, אחי כמה, אין האישה נאסרת על בעלה אלא על עסקי כינוי וסתירה, ממעשה שהיה דלה בכינוי וסתירה ולא איתה אסרה. מכל מקום, אז עכשיו הבנתי דבר רבי אלעזר, אבל עכשיו יש סתירה מרבי אלעזר לרבי אלעזר. מכל מקום קשה כינוי וסתירה אם פתח פתוח לא. אמר רגע, לא רק זה מה קשה, מליטיים כינוי וסתירה ילדים לא. הרי בוודאי שרבי אלעזר חייב להודות שאם יש ילדים שאישה זינתה, בוודאי שהיא אסורה על בעל. אז כנראה עוד לא הבנו לגמרי את הדברים שלו. אלא אחי כאמר, אין האישה נאסרת על בעלה בעד אחד אלא בשני עדים, וכינוי וסתירה אפילו בעד אחד נמי, ופתח פתוח בשני עדים דמי, חיתם המעשה שהיה מפני מעלה אסרוע, או בגלל אונס או בגלל חיילי בית דוד שכתבו גט כריתות למפרים. בסופו של דבר אומר אביי, לכאורה אמרנו זה לא דווקא קושיה, אבל אולי זה גם המשנה בעצם, שהמשנה אומרת, זו הייתה יום הרביעי, כשהנקודה, החשש שלי הוא לא ממוני אלא איסורי, מה אכפת לי שתתקרר דעתו? אכפת לי, כי זה לא עניין ממוני, אם זה היה ממוני, שיוותר מה שהוא רוצה, אלא זה עניין איסורי. אז לכאורה זה גם מה שאומר רבי אלעזר, טענת פתח פתוח, לא, את המשנה היה אפשר להבין גם כן בטענת דמים. שכשהוא טוען לא מצאתי דם, הוא מביא את הסדין ומביא עדים שאין דם ולא דם, אז נאסרת עליו. אבל טענת פתח פתוח לא, כמה שמלה, זאת אומרת מה שאומר רבי אלעזר, שלא, גם טענת פתח פתוח היא אוסרת, ועליה גם כן התקנה של המשנה וכו'. טוב, זה הפשט. שלוש קושיות מרכזיות שאנחנו רוצים לבאר, שלושה קשיים מרכזיים. אחד, אחד, אחי כאמר, בסדר? אני עוד מעט נרחיב בכלל הזה. מה זה אחי כאמר? מה זה המשחק הזה? כאילו רבי אלעזר לא מובן, אז אתה, כאילו הפער בין מה שאמר בהתחלה למה שאמר בסוף זה כמה קילומטרים. כאילו, איך אתה מבין את אחי כאמר הזה של הגמרא? שתיים, מה זה מעשה שהיה? אני רוצה לחדד את השאלה, מה זה מעשה שהיה? זו שאלה שהחתם סופר שואל אותה, בסדר? זה לא רק אנחנו. למה לקרוא את זה מעשה? כאילו זה ברור מה היה, ואני מחדד את זה שיש מקומות שהגמרא אומרת מעשה דבת שבע, בסרט מגילה, מעשה בת שבע, נקרא, לא מתרגש, לא זוכר בדיוק, אבל יש שם כאילו מעשה ראובן, מעשה דבת שבע. כאילו, פה, למה לא קראו לזה מעשה דבת שבע? כאילו, למה פה הגמרא קוראת את זה מעשה שהיה? בסדר, אז תגיד, זה בעלי מאמרות שונים, פה זה רבי אלעזר, שם אני לא זוכר מי זה, שזה מתקבל, ולמרות זאת אנחנו רוצים להבין למה רבי אלעזר משתמש בלשון כזאת כללית, מעשה שהיה, כאילו ברור לכולם במה מדובר. שאלה שלישית, זה מה ששאלתם, פתח פתוח כשני עדים דמי. מה זה אומר שפתח פתוח כשני עדים דמי? הרי הוא לא כמו שני עדים. בשני עדים אתה גם מפסיד את הכתובה שלה, אתה יכול לסכול אותה. פתח פתוח אמרנו זה מקסימום שער ענף שחתיכה לאיסורה, כאילו זה רק לעניין איסורים. אז למה להגיד ככה? אתה רוצה להגיד שזה רק לעניין איסורים כשני עדים, בסדר. אבל תגיד, יש לי שני עדים אישה נאסרת, בעד אחד רק אם בכינוי וסתירה יכול להועיל, שזה המקום שמספיק עד אחד, פתח פתוח לא צריך עדים בכלל, ככה היה צריך לכתוב. מה זה פתח פתוח כשני עדים דמי? בסדר? היית יכול להגיד גם כינוי וסתירה, עד אחד כשני עדים דמי. לא, אז בסדר, אז להבין מה זה הלשון הזאת, אלה שלושת הקשיים המרכזיים שנרצה לבאר אותם, בעזרת השם. וכמובן להבין בסופו של דבר מה האמירה שיוצאת במסקנת הסוגיה,
בדברי רבי אלעזר, מה הוא בא להגיד, דרך שתי המימרות האלה, מה הוא בא להגיד, וגם מה זה אומר על המשנה שלנו. נתחיל רגע קצת בכלל הזה של האחי כאמר, דרך המקורות, לא נראה את הכל, אבל נדגיש רק דגשים מרכזיים, כמו שראיתם גם בסדר. מה זה?
מה השאלה
באחיתה? השאלה היא שזה נראה לא רציני. הגמרא נראית לא רצינית. זאת אומרת, כאילו יש פה איזה, הרבה פעמים במשניות זה ככה, חסור ומחסרה. זה בא ביחד עם הרבה פעמים, כאילו מתייחסים לזה הרבותינו, חסור ומחסרה ואחי כאמר. זה דברים שנראים לא רציניים. המשנה אמרה משהו, לנו קצת קשה להבין את זה, אז בשביל להסתדר אנחנו גוזרים קצת מילים, מוסיפים קצת מילים, זה נראה לא, לא רציני, כאילו, או שהמשנה היא רצינית, או שלא, כאילו, מה זה להוסיף? אז הבאנו פה כמה מקורות, גם מקורות שרש"י בסנהדרין, לדוגמה שם, משמע, דרך תנא טועה בגרסה לחסר תיבה על ידי שכחה, אז אפשר להסביר את זה ככה, זאת אומרת, יש הסבר כזה, אבל הבאנו כמה מקורות שהם, הם מתייחסים בצורה עמוקה לחסור ומחסרה ברי כאמר. דוגמה אחת, רבנו בחיי, אז הוא כותב, רבנו הקדוש שחיבר המשנה, לימד אותה ברבים וכתבו הכל בימיו, כוונתה הייתה שלא תשכח תורה בישראל, ראה הראשון מתפשט בעולם, ישראל מתפשטים בגלות, לכן הותר לו לעשות את זה משום מת לעשות השם יפרו תורתך. זה דבר שאסור לכתוב את התורה שבעל פה, אבל היה שם הוראת שעה. חיבר את המשנה, קרא למשנה שהיא שנייה לתורה שבכתב, הוא בא לשון הקודש, צח כתורה שבכתב. אחרי כן התמעטו, בקיצרו, קצרו לבבות, עמדו רבינו ורבה שחיברו התלמוד, פירוש המשנה. כי לרוב חוכמת רבנו הקדוש וחוכמת בני דורו, היה פירוש התורה אצלם מבורר ופשוט מתוך המשנה. אצל דורות רבינו ורבה שהיה אמור פסטו מאוד. ומזה אמרו בתלמוד על משנה חסרו מחסרה ואחי קטני, שאין הכוונה להיות המשנה חסרה כלל חלילה. הכוונה שהיא חסרה אצלנו מפני חסרון שכלנו. ושאנו מגיעים לעומת חוכמה דור של חוכמי המשנה וכו'. טוב, השלה הקדוש גם כן אומר, שורה שלישית, שורה שנייה, מצאתי בספר שריק יוסף, שם רב הרבים את התיאה הצרפתי, שאומר לגמר חסור ומחסרה, אין שם שום חיסרון בפועל. איך נאמר שהתנ"ך חיסר? ואומר שהמשנה חסרה אחד מסמני החייו, כן, על משקל הכתורת. אבל ראוי שנאמר שרבי סידר המשנה דרך קצרה, ובאותן תיבות שבמשנה די להבין כוונת התנא, והוא לא בא לבונן האבנים, כן? רבי לא כתב את המשנה לאבנים, שצריך להסביר להם הרבה כדי שהם יבינו. הוא שמח על זה שמי שלומד אותה לתלמידי חכמים, והם יבינו גם כשהוא מקצר, אלא מה, נתמעטו הדורות, ועכשיו חסרון בחיקנו ודעתנו, ועל זה נאמר כי לא דבר ריק הוא מכם, פרשו רזל, לא דבר ריק, ואם הוא ריק, אם נראה לכם שהוא ריק זה מכם, כי אתם מפת כוסר דעתכם, ולא מצד חס ושלום חסרון המשנה. גם מוצא את זה ברמב"ן, שאומר לא מפני חסרון המקרא, מפני חסרוננו, כן, לפעמים גם במקרא אנחנו אומרים שצריך להוסיף מילים, שרף את המקרא, דרשהו, זה לא כי המקרא חסר, כי אנחנו, הדעת שלנו חסר. שאין לנו מבינים לשון קודש, אלא בעניין שידמה ללשון שאנו שוקעים בו בגלות בעוונותי. עוד מקור בשלה, כותב גם כן, תראו שורה רביעית, רבנו הקדוש חיבר המשנה ברוח הקודש במליצות לשון מובחר ועמוק עמוק הרמוז בו, ואילו היה מובן אז לא צריכים לחסר, הייתה לשון המשנה לא זזה ממקומה, זה עניין למקרא יוצא מדי פשוטו. והרמ"א מפנו, בואו נקרא את זה טיפה יותר, זה את הרמ"א מפנו. הוא שאתה נותן פת, זה תלמוד במספר שווה, במספר שווה לתינוק זה נער ישראל הלומד פשט ההלכה, יש פה כמה גימטריות, לא משנה. צריך המלמד לצרף לו דבר בעיתו, הדת והבינה בנסתרות הגנוזות באותה הלכה. זה המר"ם להודיעו לאמו, שאם אין דת אין בינה, אם אין בינה אין דת. אבל החוכמה לפי קדימת מעלתה היא מצויה אצל הפשט הראשון, מעיקר הנוסחה והמיטתה. שהדת והבינה הם לבדם צריכים לתרצה ולהגיע אותה, כגון חסור מחסר ואחי קטני, ואחי סלקא דעתך, אלא אם האחי. וכבר באנו במקום אחר, כי לעולם לשון ראשון עיקר. ואחי זה יהיה כמרם חסור ומחסרה. מה זה חסור ומחסרה? תגיד חסור. חסור ומחסרה, הכוונה, חסרון ההבנה גורם שנראית חסרה. מה זה חסור ומחסרה? תקשיבו, שאומר הרמ"א מפנו. החיסרון שלנו גורם לנו לחשוב שהמשנה היא חסרה. בסדר? זה חסור ומחסור, זה הכפילות. כי אומר, זה דברים מאוד עמוקים, ומה שאומר חשוב, שתמיד, תמיד, הפשט הראשון, כן, הנוסחה הראשונית היא המדויקת. זה אומר שכשאנחנו מפגשים בחסור ומחסרה, אנחנו צריכים להבין, קודם כל, שיש רמז פה, יש פה סוד באמירה, יש פה איזה תיקון, זה אומר שיש פה איזה אמירה מאוד עמוקה, שבגלל קטנותנו קשה לנו להבין אותה. אני מדבר פה על תנאים, אפילו מוזר, גם הלכיקה אמר, וכידוע גם בכל דברי מוראים, כמו שמובילה בזור הקדוש וכו'. והחיסרון הוא בגללנו, ועכשיו אנחנו צריכים קודם כל להבין מה נאמר, ולחזור ללשון המקורית, ולנסות לראות איך זה כבר נאמר בלשון המקורית. כי באמת זה כבר כלול בלשון המקורית. טוב, וזה אומר, חסום מחסך הבארי כאמר, ראשי תבות חמוק, מלשון חמוקי ריחייך, מסות הנעים שרמזותיהם מחייבות הנוסחה הראשונה, ובכלל דבריה, דברי הנוסחה השנייה, שהכל אמת. ודמת הצחיים, שראינו אותה, כל הקושיות שבתלמוד הנאמר עליהם, תנא ואחי כאמר, חסום מחסך הבארי קטני ותיקו, כל אלו נראים בעינינו מעקשים, יחזרו למישור, ויראו איך הוכרח הלשון לאמר בלשון הזה החסר והמעוקש, לסיבת רמזי התורה נסתרים ונרמזים בו. רב חיים ויטל אומר לנו, שבעזרת השם, מתישהו, איפשהו, חלק מתהליך הגאולה, זה גם שהתורה, אותם דברים שנראים לנו מעוקשים בתורה ומוזרים, הם יחזרו למישור ונבין איך הכל מדויק מצד סתרי התורה שרמוזים שם. בכל אופן, מה זה, אז קודם כל אנחנו מבינים שזה כלל, זה לא כלל שמופיע במיטה בארץ, זה דבר, למרות שהרב עצמו בעצמו מזכיר את רב חיים ויטל הזה בהקשר לחסור המחסרה, אבל לא הוגדר כלל. אבל אנחנו כבר מבינים שזה כלל כנראה שהוא קשה, הוא לא כלל פשוט, כי באמת זה דברים עמוקים שבמטפעת חוסר שכלנו נראה לנו קשה להבין אותם, ולכן הגמרא באה ועושה כל מיני תוספות או שינויים כדי להביא את זה שגם אנחנו הקטנים נוכל להבין את האמירה פה העמוקה. ועכשיו אנחנו צריכים לבוא ולחזור ולנסות להבין בעניותנו, כן, בכל זאת, למה הדברים בכל זאת נאמרו בצורה שבה הם נאמרו, למרות שזה לכאורה הרבה פחות מובן, ולמה מה שנאמר בסוף הוא כבר כלול במה שבעצם נאמר בהתחלה. זה היה ריצה ככה על כמה מקורות בעניין. לפני שנמשיך, שאלות, הערות. בסדר. מה שאמרנו, אם יש מישהו הערה, אם אין את זה. ריין.
יש הרבה פעמים, כאילו, יש כאילו כמה פעמים שעושים
מחסור
מחסור,
יש פעמים שפשוט גם מוסיפים
כזה מילות קישור,
יש פעמים
שמוסיפים עניינים
שבכלל לא קשורים. נכון. שאפילו לא הייתה
כאילו קשה.
אז גם שם יהיה יותר קשה, גם שם אתה צריך להבין למה הם כבר כלולים בלשון שהתנא השתמש. והוא רוצה להשתמש דווקא בלשון הזאת, בסדר? למה? זה, בוא נגיד, שבשביל להבין את זה עכשיו בכל מקום כזה זה... צריך בעזרת השם הרבה סייעתא דשמיא, כן, אבל הוא שומע, צריך להבין, כן, חננאל.
את השינוי של
הדרשה,
כאילו
הדבר ריקו
מכם,
אם ריקו... נכון, כן, שכוח, כן. אני
יודע גם כאן דבר של
החסורים מחסרה,
של
מפעם
ישראל,
לא זוכר מי אמרנו? כן.
זה אומר שמה ש... שהחסורים משנה כאילו צריך לשנן אותם, אז
הכן מחסור מחסר בשביל השינוי, כן, בסדר? יכול להיות שזה גם חלק מהעניין, אבל אומרים לנו השלב, הרבה יפן ורבך עם ויטל והרבה נמחיי שהלשון היא מדויקת, זה לא רק שכאילו זה טריק שעוזר לזכור, יכול להיות שזה גם נכלל בזה, בסדר? אולי זה גם חלק, אבל בסופו של דבר הלשון היא מדויקת ויש שם רמזים וכו'.
אני מרגיש פחות נוח עם הסדר שזה כאילו שזה רק מתודי, כי אז לא הרווחנו בזה. זה לא זמורות שורות.
להוסיף, יש מישהו שכתב על הרס את כל השיטות ומגיע לתרבותים של...
כן, אוקיי. טוב, נשמח לראות את זה. אם תראה, נשמח שתבין. טוב, בואו נחזור עכשיו לסוגיה שלנו. זה רק כל מה שעשינו עכשיו לחדד את הכלל הזה. לחדד את הכלל ולהסביר בעצם את השאלה הזאת שכתבנו שם מספר אחד. בעניותנו נראה לנו שהמוקד בסוגיה זה להתחיל מהסוף. קודם כל להבין בעצם מה המסקנה, ואחרי זה מתוך זה לחזור לדברים של רבי אלעזר ולנסות להבין איך זה... אני חושב שככה נכון לעבוד, שזה לא תורה מסיני, כן? אבל כעצה, אני חושב, קודם כל להבין מה הגמרא במסקנה שלה אומרת, שזה יותר קרוב אלינו, אחרי זה לנסות לצעוד אחורה ולהבין איך זה בכל זאת כלול בלשון המקור. בעצם, ופה אנחנו מגיעים לשאלה השלישית. הגמרא אומרת, מסיקה בדברי רבי אלעזר ככה, אין אישה נאסרת על בעלה בעד אחד אלא בשני עדים. ובכינוי וסתירה אפילו בעד אחד, בפתח פתוח יש שני עדים גם. זאת אומרת, רואים, בולט מאוד, ברור שהמוקד פה בדיון בין עד אחד לבין שני עדים. זה מתחדד מזה שפתח פתוח ושני עדים דמי. זאת אומרת, זה לא שלושה מסלולים. זאת אומרת, יש לי שני מסלולים בעצם. יש לי מסלול של עד אחד, מסלול של שני עדים. ופתח פתוח הוא שייך למסלול של שני עדים. בעצם זה מה שהגמרא אומרת. אני עוד לא מבין מה זה אומר, אני רק רואה, מזהה מזה שהגמרא כתבה פתח פתוח ושני עדים דמי, אני מבין שהגמרא לא אמרה פה שלוש אפשרויות. היא אמרה, יש לי בשני עדים או בעד אחד. שני עדים זה אובייקטיב, זה תמיד, עד אחד רק אם יש כינוי וסתירה. פתח פתוח זה כמו שני עדים, זה לא מסלול שלישי, שלישי אולי, אבל הוא סעיף במסלול של שני עדים. לכן אני באתי לנסות לחדד לעצמי, לברר, בהקשר, קודם כל את ההבדל בין עד אחד לשני עדים, ולראות איך הוא יכול לבוא לידי ביטוי אצלנו בסוגיה. אז אחד ההבדלים, אני חושב, הכי בולטים בין עד אחד לשני עדים, זה לגבי חיוב שבוע. הוצאת ממון וחיוב שבוע. כידוע, כשיש שני עדים בדיני ממונות מוציאים ממון על פיהם, אם יש רק עד אחד, אז יש רק חיוב שבוע. את המקור הזה ברפשים גם ראיתי פעם, אני לא מצאתי אותו כרגע, ולכן הבאתי מקור אחר שהוא גם קשור, ולפי מסתכלו לי, על פי זה הוא מסביר גם את הנושא של חיוב שבוע. אבל בואו נראה את המקור שלפנינו. יש גדר של ידי צירוף. יש הבדל בדיני ממונות לדיני איסורים. בדיני ממונות יש מושג של ידי צירוף. שאם עכשיו עד אחד לא הגיעו כעקת של שני עדים, כל עד מעיד על, על, על חיוב מנה, שרובן חייב למנה לשמעון, עכשיו בדין יכולים לצרף את שני העדיות האלה ולחייב את רובן לשלם מנה. באיסורין, אם יבוא בנפרד כל פעם עד אחד ויעיד ששמעון לבש האטנז, לא יהיה מלכות לשמעון. בסדר? אין מושג של ידי צירוף באיסורין.
מעידים על אותו מקרה?
בממון,
אני... הכוונה
כמובן
שהם ראו את ההלוואה או...
כן, אני לא זוכר. יכול להיות אפילו מקרים שונים, אבל אני לא זוכר, בסדר? אני לא...
בהלוואה
נראה לי באמת
זה אפילו
לא צריך
אותו מקרה.
יש לו איזה מקרה שכוונה
שסוף
כל סוף
הוא חייב.
כן, יכול להיות. אז עוד יותר, אבל לא נחייב את דברנו דווקא לגדר הזה, אבל בכל אופן יש הבדל בדי צירוף. אומר רב שמעון, בואו נראה את השער יושן. לפי זה נראה לי דניין די צירוף, על פי מעשים מחולקים, כמה מדיני ממונות קרבישו בן קורחה, ובזה יהיו חמור עדות באיסור מדיני ממונות. משום דעניין צירוף בעדות, באחד מיד על מעשה בפני עצמה, באחד מיד על מעשה בפני עצמה, איך עדותה מצטרף לדבר שלם? הוא עניין נפלא. במימה, משון פלא, כן? במימה נפשך, אם שניהם נאמנים...
פלא סימן שאלה?
כן. אם שניהם נאמנים, היה ראוי לגבות שני מנים בהלוואה אחר הלוואה. ואם אחד אינו נאמן, כן, משמע זה בשתי הלוואות שונות אפילו, כן? ואם אחד אינו נאמן, אל כאן עדות כלל, מתחליט. באו שני עדים נפרדים. אם כל אחד אתה מאמין לו, אז תיקח מנה, על פי כל אחד, תיקח 200. ואם אתה לא מאמין לכל אחד בפני עצמו, אז זה כלום. אז איך אתה יכול לצרף אותם אחר כך? זה הפלא ששואל רב שמעון. והוא בא לתרץ, הוא מכותב שבנתיבות המשפט כתב את הדבר זר ורחוק, הוא לא מקבל את התירוץ של נתיבות המשפט, והוא מציע תירוץ אחר. אני יודע, תראה. דאף ולעניין ברור האמת אין כאן רק עד אחד על כל מעשה בפני עצמה, אבל כיוון שאמרה התורה על פי שניים עדים יקום דבר שהוא חצי דבר על פיו של זה וחצי דבר על פיו של זה, כמו שכתב רש"י בכתובות, תפתחו שם, תראו בזמנכם הפנוי, אני מאמין שכבר עשיתם את זה בסדר, למרות שזה קצר אז אפשר אולי לא, אולי לא לכם זמן. וכיוון דלקיומו של חצי דבר סגי לנגדת עד אחד,
אצל בית דין נתקיים שני חצאים להצטרף לדבר שלם. נתקיים בהם על פי שניים עדים יקום דבר. חצי דבר על פיו של אחד, חצי דבר על פיו של עד השני. אבדיל, עניין בירור המעשים, אין כאן בירור, רק עד אחד על כל מעשה ומעשה, ואין כאן שום הצטרפות של בירור שני עדים. אני רוצה רגע פה, אני אגיד את זה במילים שלי. יש חילוק, יש חקירה בעדים, מה העדים עושים? האם העדים מבררים את האמת, או שהם מקיימים את הדבר? קיום דבר זה אומר, זה נותן תוקף דיני לדבר הזה, זה לא, לאו דווקא בירור האמת. ואומר פה, מה שעושה פה שמעון, הוא אומר, תראה, בעדי ממונות, יש על פי שניים עדים יקום דבר, חצי דבר על פיו של זה, חצי דבר, ככה רש"י כותב, חצי דבר על פיו של זה, חצי דבר על פיו של זה, זה נכון רק בדיני ממונות. באיסורין אני צריך ברור האמת, לא מספיק לי לקיים את הדבר, אני צריך לדעת שהיה כאן חילול שבת, שהיה כאן עבירה עליו. לכן, כשאני צריך לברר את האמת, אי אפשר לצרף עדים. כי ברור האמת צריך שני אנשים, אמת מתבררת לא מזווית אחת. אמת מתבררת רק כשיש שני אנשים שמעידים ביחד, ככת שהם באים רק כשיש עדות השני עדים. לכן באיסורין אין לי מושג של צירוף, כי אני צריך ברור של אמת. למה זה שני עדים ולא עד אחד?
לא, למה צריך שהם יבואו ביחד? למה אפשר שזה יהיה עד מפה ועד מפה? זה גם זה, ואין שתי הסתכלויות שמה.
אני חושב, חלק מזה שאתה צריך לאמת אותם אחד עם השני. ברגע שזה שני סיפורים נפרדים, אתה לא יכול לאמת אותם אחד עם השני. אני לא יכול להיות שזה יותר מזה, אני כרגע עונה לך בתשובה פשוטה, בסדר? כשמגיעים עדים על מלכות, עדים על נפשות, אתה חוקר אותם, בודק, רואה שכאילו מתואמים, ברגע, זה צריך להיות קאט. רק אז זה מה שמאפשר לך לאמת דברים אחד מול השני, ואז לראות אם יש פה אמת אובייקטיבית או הסתכלות סובייקטיבית של עד, או אולי מישהו משקר אפילו.
כי דווקא הסתכלות של קאט זה הסתכלות שהם כאילו שניים שהם אחד, כי הם באים ביחד לעד, הם באים בתור...
כן, לא, אבל חייב להיות קאט כדי ליצור פה, ברגע רק שיש שני עדים ומעלה, אתה יכול כבר להגיד שיש פה מבט אובייקטיבי. בסדר?
זה יותר אמין, זה כל אחד מהם בעצם גם אומר על השני שהוא היה שם.
כן, נכון. כן, זה סוגיות שלמות, בסדר?
זה יותר חיקשה לחלות רדיקיוס, זה חיקשה
אחרת. לא, משהו אחר. עכשיו, בדיני ממונות...
תחדו, זה שוב עוד קצת של איסורים?
בצורה פשוטה, באיסורים, כשאני רוצה להלקוט מישהו, אני צריך לדעת את האמת שהוא עבר. בממונות, אני לא צריך לדעת את האמת, אני צריך לקיים שזה... העדים מקיימים את החוב. אני לא יודע עכשיו בדיוק, אני לא יודע עכשיו... אם הייתה הלוואה כזאת לצורך, אני אקח את הציור של שתי הלוואות נפרדות, אני לא יודע עכשיו בסיפור. אני רוצה שיהיה פה קיום של חוב, של דין מסוים, שעכשיו הוא ראובן חייב לשמעון. אז הוא מקיים לי חצי חוב, הוא מקיים לי חצי חוב, ביחד אני עכשיו מצרף את זה, כי אני לא דן בבירור האמת, אני מקיים דין מסוים. חצי, זה חידוש, בסדר? הרש"י מגדיר את החידוש הזה, ורב שמעון בר יוחאי אומר, זה הבדל בדיני ממונות.
החלק שרש"י עשה זה להגיד שאין צירוף לאיסורים. מה החלק של רש"י?
לא, שבממונות יש צירוף, הוא מגדיר אותו, הוא לא דיבר שם על צירוף, אני חושב, הוא שם מגדיר בעניין אחר שם זה היה. הוא אומר, חצי דבר על פיו של זה, זה חידוש חצי דבר, כי הייתי יכול להגדיר אחרת. הדבר הוא על פי שניהם, זה לא חצי ועוד חצי. צריך שהכל יהיה על פיו והכל על פיו, ביחד יש לי פה עדות. הוא אומר, לא, הוא מקיים חצי והוא מקיים חצי. זה הגדרה מחודשת. עכשיו, לומדים את זה, מעל פי שניים עדים יקום דבר, ככה הוא מבין, חצי וחצי זה חידוש, כן? מה המשמעות, אני חושב, של האמירה הזאת? נסביר את זה במילים שלנו, שבממונות אני דן בזיקה בין הטוען והניתן. זאת אומרת, איזה זיקה נוצרה ביניהם? זאת אומרת, ברגע שאתה מעיד עכשיו על חוב, זה אומר שיש עכשיו זיקה, למה עד אחד מחייב שבועה בממונות? כי, אז מה מסבירים בצורה פשוטה? כשיש עד אחד נגד מה שאני אומר, אז עכשיו, כל זמן שאתה טוען ואני כופר, אין בינינו קשר. זה שאתה אומר דברים, לא כל משוגע שאומר דברים כבר מחייב אותי להגיב למה שהוא אומר. אחרת, כל יום היינו נמצאים בבית דין בגלל כל מיני משוגעים שמנסים להוציא כסף מאנשים. ברגע שיש איתך עד אחד, נוצרה זיקה בינינו. כבר האמירה שלך היא לא סתם אמירה, התקיים פה משהו. זה הקיום של חצי דבר, אי אפשר להוציא עדיין ממון על פי חצי דבר. להוציא ממון צריך קיום דבר שלם. אבל חצי דבר, מה זה אומר? יש פה כבר זיקה. נוצרה זיקה. ואני עכשיו לא יכול ללכת הביתה בלי כלום. או שאני אשלם לך, או שאני אשבע, אני צריך פה לעשות משהו להתיר את הזיקה הזאת. באיסורים זה לא עובד על הציר של זיקה, זה עובד על מה האמת. היה חילול שבת? לא היה חילול שבת. אז בעצם הגדר של עד אחד הוא קיים רק בממונות, כי רק שם אני מדבר בזיקה בין טוען לניתן. באיסורים זה אדם מול הקדוש ברוך הוא, לכן פצו לבדוק מה האמת, אם הוא עבר על דברי התורה או לא עבר על דברי התורה. עד כאן זה רב שמעון שקופ ומה שאנחנו עוד טיפה הרחבנו בדבריו. שאלות על זה, כי זה אני רוצה שיהיה יסוד של גביו נבנה, אז מי שיש לו שאלות, זה הזמן.
אבל
כבר
איסורים
בין
אחד?
כלום.
לא, אחד
נאמן איסור. לא, רק נאמן להגיד לך אם משהו, לא נאמן לתת עונש למישהו. הוא נאמן רק להגיד אם הדבר הזה עכשיו מותר לאכול או אסור לאכול אותו. זה לא קשור, זה גדר, אמרנו, זה מצד הביד, מה שראינו אתמול. זה ציר אחר. בסדר? ציר אחר. עד אחד, כשאדם עכשיו נתבע לדין, בסדר? מישהו בא וטוען ראה שראיתי שהוא חילל שבת, אם הוא בא להעיד כעד אחד, נותנים לו מלכות. מה אתה בא להעיד כעד אחד? זה סתם לשון הרע. בסדר?
לא חייבים את השני שבועה?
מה פתאום?
אוקיי. יש כאן בעניין כלבי יותר שבן אדם לחברו ובן אדם למקום, שכל בן אדם לחברו, כל העניין שלו, זה היחס שנותר בינינו.
ולא? מה זה טוב?
בן אדם למקום, פשוט צריך לדעת, היה פיצור עצמי, פשוט צריך לדעת שזה באמת היה.
לא יודע, אבל זה לא רק בן אדם לחברו. אדם שעיקה את חברו, בסדר? הוא אדם שלא יודע מה עשה, פגע בחברו באיזושהי צורה, בדברים שיש בהם לב, יש בהם מלכות, יש כאלה דברים. אז זה לא רק בן אדם לחברו, בסדר? ממון, זה הממון, זה טוען וניתן. מצב, בסדר? הנקודה זה טוען וניתן. האם אני נשאר ברמה של תביעה של בני לבנך, או שזה עכשיו עניין של האמת, פגמתי באמת. אולי זה קרוב מה שאתה מתכוון, בסדר? אבל זה, כן.
אם בהומון, בסופו של דבר אם יש שני, אם כל אחד מהם מעיד על האחרת, בסופו של דבר יכול להיות שעדיין כל אחד מהם משקר. זה עדיין לא לגמרי משהו.
נכון, אמרתי, אני לא אחפש את האמת.
למה זה משהו דיני? יכול להיות שגם
כמו
הדין זה משהו.
לא, אבל בסדר, אם יש ליד אחד לקיים חצי דבר, מה זה אומר? שכל אחד יוצר זיקה, בא יד אחד, יעיד שאני חייב לך מהשקל, לא משנה איזה סיפור, נוצרה זיקה של חיוב, שהיא עדיין לא מספיק חזקה בשביל להוציא ממני כסף, אבל היא כבר, יש זיקה, זה כבר לא כלום. הגיע עוד עד על חיוב של 100 שקל, זה כבר עכשיו מכריע את ה... זה מגדיר מקיים דבר שלם, ועכשיו מוציא ממני כסף. אבל לא ביררתי פה את האמת. אני לא... שוב, סוגיה של ידי צירוף הוא סוגיה, אני לא בטוחה, ואני לא מספיק יכול לענות עכשיו על שאלות ששאלו בעניין הזה, אבל אנחנו לוקחים את דברי רב שמעון, בסדר? כמקור כרגע. למרות שוודאי יש מקום לדון בהם לאור הסוגיה, אבל מה שאומר רב שמעון, שבדיני ממונות, בטוען וניתן, יש לי מושג של קיום, לא ברור. קיום חצי דבר וקיום חצי דבר. זאת אומרת, ואנחנו מסבירים את זה, ושוב אמרתי, זה אני זוכר במקור אחר ברב שמעון שלא מצאתי כרגע, שהוא ככה הוא מסביר למה עד אחד מחייב שבועה. מה קרה? אם עד אחד לא נאמן, אז למה פתאום שבועה אני מתחייב? כי בממונות, בטוען וניתן, עד אחד יוצר זיקה. עד שני כבר יוציא כסף. בסדר?
אז אפשר להסביר למה זה קשור עוד פעם לאמת מול... בירור האמת מול קיום?
כשאני צריך בירור אמת, אין כזה דבר חצי דבר חצי דבר. אמת מתבררת רק על פי שני עדים, ביחד שהם באים, כשאני יכול לאמת אותם אחד מול השני.
אמת זה אם זה היה או זה לא היה, נכון?
כן.
אז למה האדם... למה אפשר להגיד לו לא שזה אמת, אבל זה לא מספיק כדי לחייב אותו?
לא. לא, אין אמת לא מספיק, או שיש אמת או שאין אמת.
טוב,
אמת
אוקיי.
זה כשיש לי שני עדים, קאט, שאני עכשיו יכול לאמת אותה אחת עם השני.
אמת זה
עניין
מוחלט, אוקיי.
ובטוען וניתן, אני לא צריך דווקא את האמת. אני צריך שהדבר יתקיים, הדין הזה יתקיים, זה מה שאני צריך.
לא אכפת אם הייתה הלוואה בערך, אכפת לי שוכר לו 100 שקל.
בעיקרון, כן, שוב, זה מה שאני אומר, כן. כרגע, אני לא בסוגיית עדי צירוף, לכן אני נזהר מה שאני אומר, כן, לא... אבל מה שאומר פה רבשים, זה מה שיוצא לי. אז אני מסכם רק...
מה התוספת שלך לגבי עדרים של רב שמעון? כשאמרת שהוא אמר ואתה הוספת עליו איזשהו... שבועה אולי.
הגדרנו את הזיקה, בסדר? שעד אחד, הסברנו מה זה אומר שהוא מקיים חצי דבר, מה ההבדל בין קיום של חצי וחצי לעומת קיום של דבר אחד, אז אמרנו אמת זה אמת, זה מובן, וטוען וניתן זה זיקה, שיש פה בעצם עניין ביני לבינך, נוצרה זיקה בינם, עד אחד יוצר זיקה. זה נותן איזושהי ממשות מסוימת לטענות בעצם. זה מה ש... ככה הוא מסביר, ככה זכור לי, שהעד הוא בעצם מחזק את הטענה שלי, וזה מה שצריך את הזיקה, ולכן עכשיו אתה צריך להישבע בעצם. זה התהליך הרוחני, כאילו, שקורה, ככה זכור לי בדברי רב שמעון. לענייננו, בין איש לאשתו, יש לנו, כאילו, גם בקשר בין איש לאשתו, יש לו שתי בחינות. יש לו בחינה אובייקטיבית, ויש לו בחינה סובייקטיבית. כשיש פגם בקשר בין איש, כשאם יש לי בעצם מצב שאין תארה משפחתית, הדבר הזה קודם כל פוגע בעם ישראל. הדבר הזה הוא יותר מצב שאחד שלום יכול להיות רבוי ממזרים וניאוף, וזה מציאות שבית דין לא סובל אותה, לא מצד עכשיו הזוג הזה. לא מעניין אותנו עכשיו אתם כרגע. מעניין אותנו שיש פה בעיה בעם ישראל. הבית דין אחת, חלק מהאחריות שלו, ככה הרס"ג מביא דיני קידושין, בפרשיות, יש לו מחלק למצוות עשה ולא תעשה בפרשיות כלליות, זה מובא בפרשיות הכלליות, זה פרשייה של כלל ישראל. כן. וכי בעצם הוא אומר, האחריות, זה בעצם המשמעות שאנחנו אומרים, הרד מקודשת לי, כדת משה בישראל, זה אומר שבכל המקדש הודעת הרבנן מקדש, זה אומר קידושין זה לא דבר פרטי בין איש לאישה, זה גם, אבל זה חלק. עם ישראל נבנה על ידי כל המשפחות, וצריך לשמור על טהרה, צריך לשמור על טהרה. זה לא סתם שאחד המוקדים הכי סוערים בוויכוח בין הרבנות לצורך העניין, בסדר? ובציבור הדתי, לבין החילונים, זה הנושא של איפה יהיה תיקי הגירושין והקידושין. האם זה יהיה בבית המשפט, בסמכות המשפטית של המדינה, או שזה יהיה ברבנות. ברוך השם, זה כרגע ברבנות. אבל זה, כי החשש הגדול, ברגע שזה יוצא ולא יהיה על פי גדרי תורה, אז עכשיו, מה אומרים? זה רק החרדים, בסדר זה. אבל האמירה התורנית, נצטרך חס שלום להתחיל להתעסק עם מגילות יוחסין ולראות בעיה אחר כך עם מי להתחתן וכו'. ולכן יש פה קודם כל צד אובייקטיבי. חוץ מזה, יש גם צד סובייקטיבי. יש בחינה של טוען וניתן גם בין איש לאשתו. זאת אומרת, יש מקומות כאלה שבהם הצד האובייקטיבי לא מגדיר בעיה, לא הגיע לכדי הגדרה של בעיה, אבל יש בעיה מצד עכשיו, כשנפגע ממול בין איש לאשתו, זה קודם כל בעיה זוגית, בעיה משפחתית, סובייקטיבית. אני חושב שזה קודם כל הגדר שהגמרא רומזת לנו, כשהיא מדברת על שני עדים, מועד אחד, זה המסלולים שהיא מדברת עליהם. זאת אומרת, אחרי זה נחזור לדברים של רבי אלעזר בהתחלה, אבל מה אומר למסקנה? יש מסלול שבו כשמגיעים שני עדים, שאישה זינתה, אז הבעיה פה היא כלל ישראל, זה מה שמטריד אותי. ברור שיש פה גם פגיעה באמון, זה ברור, אבל הרבה יותר נוראי והרבה יותר מטריד אותי זה הבעיה הכלל ישראלית. כן, בקלקול של הדברים, צורה נוראית ומקולקלת של הדברים, זוגות שיכולים להגיד, בסדר, אנחנו מבטרים אחד לשני על האמון הזה, לא אכפת לנו לשמור על האמון הזה. מה הבעיה? זה עניין שלנו. מה פתאום? זה לא עניין שלכם, זה לא תלוי בכלל בהחלטה שלכם. זה עניין כלל ישראלי. אם אתם לא שומרים על הטהרה ביניכם, זה דבר שפוגע בכל עם ישראל, אנחנו לא מוכנים לתת לכם את זה. וזה שני עדים. זה אומר, שני עדים, זה אומר יש פה בעיה מצד האמת, מצד האמת האובייקטיבי, זה לא עניין ביניכם, ולכן אישה נאסרת על בעלה כשיש שני עדים. רבי אלעזר לא חולק על זה, זה ברור. יש מקום, המקום היחיד, נחזור לשיעור הקודם, איפה אני פוגש את הבעיה בין איש לאשתו, כשהיא מתחילה ביניהם ולא כמשהו חיצוני, זה רק בכינוי וסתירה. כינוי וסתירה, מהתורה אין איסור לאישה להיסתר, שוב, יש גדרים של איחוד, איך וכמה, אבל בעיקרון, לאישה להיכנס לרופא, שאתם עוסקים בסוגיות האלה, אין לה איסור. בסדר? אבל אם בעלה יקנה לה ואומר, תקשיבי, הרופא הזה, את יותר לא הולכת אליו, אז אסור לה עכשיו ללכת אליו, ואם היא הולכת אז היא נסתרה, ועכשיו היא צריכה ללכת לשתות מים בבית המקדש. למרות שהיא לא עברה דיני ייחוד, היא הקפידה דיני ייחוד, רופא, אם נכנסים בחדר והדלת לא נעולה, אז בעיקרון זה צורך, וזה עכשיו, אז התורה מתירה את זה. אבל אם בעלה אסר עליה להסתתר איתו, אז עכשיו זה איסור, זה איסור שהבעל מגדיר אותו. זה איסור שהוא בבחינה טוען וניתן, זאת אומרת זה לא בבעיה אובייקטיבית, הבעל הגדיר עכשיו שכניסה שלה איתו עם הרופא הזה, היא פוגעת באמון ביניהם.
מה רב, יכולה להיות...
רגע, עכשיו...
יכולה להיות סבירה שהיא לא איכונה.
כן, זה מה שאמרנו עכשיו. אישה שכנסת לרופא, לא נועלת את הדלת, נמצאת שם 5-10 דקות, אחרי שבעלה אמר לו שהוא לא מוכן להתכנס איתו לחדר, היא עברה, היא סתירה, היא נסתרה.
היא אפילו, הגמרא אומרת אפילו בחזקת...
עכשיו צריכה ללכת לבית המקדש לשתות מים, והם אסורים אחד על השני עד שהיא שותה את המים. בסדר? אז זה שייך למסלול של טוען וניתן, זה בעיה בין האיש לאשתו. ולכן פה עד אחד. ברגע שיש עד אחד, הוא כבר, הוא מכריע את הזיקה הזאת. בסדר? זה לא מכריע בשביל להרוג אותה, שוב, כי זה כבר עניין אובייקטיבי. להרוג את האישה הזאת, אתה לא תהרוג אותה על פי עד אחד. אבל להכריע את האיסור בינה לבין בעלה, מכיוון שנידן פה במישור של כביכול, כן, בבחינה של טוען וניתן, שזה משהו ביניהם, לא משהו מצד האמת האובייקטיבית, לכן פה יספיק לי עד אחד. עכשיו מגיעה השאלה של פתח פתוח. יש שתי צורות להסתכל על פתח פתוח. המושג של בתולים לאישה אפשר לראות אותו בשתי צורות, אפשר לראות אותו כעניין של הבעל. חז"ל מובא בתוספות שאין אישה קוראת את ברית למי שעושה אותה כלי, שבעצם השבירת הבתולים על ידי הבעל זה בחינה של ברית, יוצרת ברית בין האיש לאשתו. ואפשר לראות את הפתח, כשאדם עכשיו נפגש עם מציאות של פתח פתוח, הבעיה פה היא בעיה סובייקטיבית, אפשר לראות את זה ככה. אבל אפשר לראות את זה גם אחרת. פתח פתוח זה...
למה זה סובייקטיבי איתנו כשזה עבור הבעל? למה זה
הופך
את זה
סובייקטיבי
אם הבתול
הוא
עבור הבעל?
אז זה בעיה ביניהם. הבעיה כשהוא מצא פתח פתוח, שעכשיו לא זה שהוא, לא הוא שזה היית כלי, אלא מישהו אחר. בסדר? אז זה בעיה סובייקטיבית, כן? הם דיברו, ודיברו לפני הרוסין ולפני החתונה, והיא אמרה לה אני בתולה, והוא בנה את זה, ועכשיו פתאום גלה שזה לא ככה. יש פה מילה באמון ביניהם. אבל יש צד נוסף, מה? יש צד נוסף להגיד. שהמושג של בתולים הוא משהו, כמו נחזור למה שדיברנו על משנה בתחילת שבוע ביום שני, שהתורה, מכיוון שיש פער בין האירוסין לבין הנישואין שהיום לא קיים, תקופת חז"ל היה קיים, התורה חוששת ממצב שבינתיים בתקופה הזאת האישה הזאת לא שמרה אמונים לבעל, והחשש שלי כאן הוא לא חשש סובייקטיבי ביניהם, הוא חשש שעכשיו נבנה פה משפחה שכבר באיסור. כל רגע שהמשפחה הזאת קיימת זה באיסור, זה הבעיה שלי. כי אם היא זינתה מרצון בין האירוסין לחתונה, עכשיו אסור לה לחיות עם הבעל שעכשיו התחתנת איתו. ומה שמטריד אותי פה זה עם ישראל, לא הזוג הזה. זה עניין, והבתולים שניתנו לאישה הם בשביל בדין, הם לא בשביל הבעל. לכן המשנה מתקנת, בתולה נישאת ליום הרביעי, כדי שהוא יגיע ביום חמישי לבדין, כי אני רוצה לדעת מזה. אני בתור בדין רוצה לדעת אם היה פתח פתוח, זה עניין כלל ישראלי, זה לא עניין פרטי שלכם. זה המשמעות של האמירה שפתח פתוח כשני עדים דמי. פתח פתוח שאחלה מסלול האובייקטיבי, הוא כמו שני עדים, הוא לא נועד לבעל. זה עניין שצריך להגיע לבית דין, שלא תתקרר דעתו, זה כל התקנה של המשנה. בסדר? זה, קודם כל, אני רוצה רגע שנייה לסגור פה מעגל, לפני שנבוא עכשיו להסביר את מהלך הגמרא. אבל זה קודם כל, אני יודעתי, המסקנה של הסוגיה, היא אומרת כזה דבר. יש לי... את שני המסלולים, וזה דרך אגב מה שאומר אחר כך הבאי, נכון? הבאי אומר, אולי המשנה שלנו גם אומרת את זה? לא. המשנה היה אפשר להגיד שהיא מדבר על טענת דמים, אבל פתח פתוח אולי זה לא. זאת אומרת, זה בדיוק ההתלבטות. טענת דמים זה אובייקטיבי, זה מוחלט, כן? יש, זה גם בוודאות של זה מוחלט. פתח פתוח אולי לא קים לי, גם בוודאות זה לא מוחלט. זאת אומרת, פתח פתוח זה משהו שעומד, יש לנו קצת ספק איך להתייחס אליו, האם זה שייך למסלול האובייקטיבי או המסלול הסובייקטיבי. פתח סוגריים, אולי גם לכן, דרך זה גם מתברר כל הנושא של ספק וספק ספקה, כי פתח פתוח בעצמו זה משהו כזה שהוא מסופק, הוא קצת שייך למסלול הזה וקצת למסלול הזה. ההכרעה של הגמרא, ופה בעצם עכשיו הגיעה הבנה של המשנה, וזה גם מסביר למה הדברים של רבי אלעזר, של שווי עליו של חתיכת איסורה, שזה משהו שהוא שייך בכל השס, הוא קשור דווקא למשנתנו, יש עוד מקומות, אבל המשמעות של ההקשר שלו למשנתנו היא לברר בעצם שהמשנה באה להגיד, בתולה נישאת ליום הרביעי, מה שהיא באה להגיד לפי דברי רבי אלעזר, שפתח פתוח, המושג של בתולים, המקור שלו, בתולה, כן? בתולה נישאת ליום הרביעי, המקור של מושג הבתולים הוא לשמור על טהרת המשפחה בישראל, מבחינה אובייקטיבית. לכן תקנו שביום רביעי, וזה כשני עדים דמי, וזה צריך להגיע לבית דין, ובית דין יברר, ואז אתה, אפילו אם אתה לא רוצה, אפילו אם אתה מבחינתך היית רוצה להמשיך לחיות עם אשתך, שאב יענף שלך תיכה די איסור הזה, כבר יוצא מהשליטה שלך, זה עובר לשליטה, זה חוזר לשיעורים של שלישי ורביעי, זה חוזר לכל השליטה של בית דין, ואנחנו עכשיו אוסרים עליך, בדיבור שלך, אנחנו רק רצינו שהדיבור הזה יגיע לבית דין, שלא יישאר ביניכם, שלא יישאר כמשהו סובייקטיבי שאתה אולי מחליט למחול עליו. שלא תתקרר דעתך, שתגיע לבית דין, ואנחנו עכשיו נאסור אותה, כי ככה אנחנו בונים את התארה של עם ישראל. עד כאן היסוד והמרכז של, של השיעור, ובזה תרצנו את, את הסיפור הזה. עוד לא הסברנו את, את האחי כאמר. אין לנו הרבה זמן, אז אם זו שאלה מאוד קריטית בזה, אז כן, אבל אז אחר כך. אני רוצה לגשת לאחי כאמר ולמעשה שאל. אני חוזר ללשון המקורית של רבי אלעזר. מה אמר רבי אלעזר? אין האישה נאסרת על בעלה, אלא על עסקי כינוי וסתירה כמעשה שהיה. אין לזה מובן, הגמרא לא מצליחה להבין כי זה, כי לא היה שם בכלל כינוי וסתירה במעשה שהיה. אתה לשכתב את זה, וגם לא יכול להיות שזה, אין לי נאסרת רק בזה, כי יש גם שני עדים. לכן הגיע לשכתוב השני. אבל איך בסוף כל מה שהסברנו עכשיו נכנס במשפט המקורי? לנו דעתי. יפה.
אין, מה... שתי
אחי כמה? לא, עכשיו את המשפט הראשון. אומר רבי אלעזר, אין האישה נאסרת על בעלה, כמו שדיברנו קודם. זאת אומרת, איסור שהוא קשור רק לבעלה, לא איסור אובייקטיבי. גם איסור אובייקטיבי בסוף הוא מתייחס לבעלה. אבל איסור שהוא מתחיל מצד בעלה, הסיטואציה היחידה זה כאילו איזה סתירה. ואיך אני לומד את זה? ממעשה שהיה. אני מתחבר פה ליסוד השני. מעשה שהיה, אומר החתם סופר למה במעשה שהיה, אומר אין עוד כאילו... זה ברור, זאת אומרת, אין עוד מעשה בכל התנ״ך שהוא כל כך מובהק שקשור לעניינים האלה כמו המעשה של דוד ובת שבע. והוא מזכיר גם את הנושא של אסתר ואחשוורוש, אבל שם זה יותר מדרשה, נכון? כאשר עבדתי, אבל בצורה הכי מובהקת שמוזכר בתנ״ך זה מעשה, זאת אומרת, רבי אלעזר רוצה להגיד פה, כשאומר מעשה שהיה, אומר, תראה, יש לי פה מעשה שהוא ברור מה היה שם. כולם ידעו, כמו שאומר אשר כך, עדים הרבה היה בדבר. נכון שאומר תוספות, הם לא ראו כמכחול בשפופרת, בסדר, לא משנה. אבל כולם ידעו שהיה פה בעיה בסיפור של דוד ובת שבע. ולמרות זאת לא נאסרה. המסלול האובייקטיבי פה, הגמרא תסביר לנו אחר כך למה לא אסרו בגללו. כי זה היה אונס, או כי זה היה גט למפרע, כמו שנדמה לי יעקב אמר יפה, שזה שתי הבחינות בספקות בתחילת הסוגיה. ספק תחתיו או ספק אונס, בסדר. אבל בסופו של דבר, לכאורה היה, יש פה גם פגיעה באמון. כאילו יש פה גם פגיעה בקשר בין בת שבע לאוריה, כולם ידעו כאילו. אז, אלא מה? אומר רבי אלעזר, מפה אני לומד, דווקא ממעשה שהיה, שברור מה היה שם, אז אני מבין שאיסור אובייקטיבי אין, אבל למה לא יהיה איסור בין אישה לבעלה? לכאורה יהיה איסור, יש שם גם פגיעה באמון. תשובה, כי איסור אישה לבעלה זה רק אחרי כינוי וסתירה. למה כינוי וסתירה? זה מקומו לסוגיות בפתיחת מסכת סוטה, זה לא הנושא שלנו עכשיו, מה פועל הכינוי ולמה זה דווקא ככה. אבל מה שרוצה להגיד רבי אלעזר, ופה אני מסכם, הוא רוצה לחדד, וההקשר שלנו בסוגיה זה דווקא לחדד את פתח פתוח. הוא אומר, תשים לב, בעצם אם לוקחים את כל הגמרא כמכלול, האמירה היא כזאת. שים לב שפתח פתוח הוא לא שייך למסלול של איסור אישה על בעלה, הוא שייך למסלול האובייקטיבי. וזה כל המשנה שלנו, זה לא בעיה שבינו לבינה. בתולה שמתחתנת בעם ישראל זה עניין כלל ישראלי. כן? כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, נכון? זה עניין כלל ישראלי. ולכן פתח פתוח זה משהו כלל ישראלי. המקום שבו אישה נאסרת על בעלה במסלול הסובייקטיבי זה רק עינוי וסתירה. כי אם זה לא היה ככה, אז במעשה שהיה גם הייתה צריכה להאסר. מעשה שהיה הוא ההוכחה שלי שבמסלול הסובייקטיבי זה רק על ידי כינוי וסתירה. והסיבה ששם לא נסרה כי לא היה, דווקא כי לא היה כינוי וסתירה. בסדר? ולכן פתח פתוח כשני עדים דמי, כי הוא בעצם עניין אובייקטיבי שנועד לשמור על טהרת המשפחה בישראל ולא רק עניין של זוג מסוים. בעצם עד כאן דברנו, ופה אם יש עוד שאלות, אז רן, אתה רוצה לשאול?
כן, לגבי קודם אמרנו שבעניין של סתה זה משהו שהוא לא כלל ישראלי, זה משהו שבעיניי שישה. אבל גם בסופו של דבר בסתה אנחנו רואים שאנחנו חוששים לעניין הזה שהוא כן בא אליה ושאנחנו משקים אותו במים ושמיים מוכיחים בסופו של דבר אם הוא בא אליה או לא. אמרנו שאם הוא בא אליה זה כבר עניין של ישראלי כי יוצא לנו...
נכון, אבל כל מה שלא ברור לנו, כל מה שאין לנו שני עדים, תמיד יש לך חשש, כל זוג עקרונית יש חשש. השאלה עד כמה רגליים לדבר ועד כמה אתה חושש שקרה פה איזה משהו. בעיקרון, כל זמן שאין שני עדים, אז אני סומך על עם ישראל. פה בסיפור הזה, הסיפור של סוטה, ופה צריך להיכנס גם למסכת סוטה, אבל נגיד פה אמירה קצרה בעניין הרגל אחת, זה שהסיפור של סוטה, אחד הבחינות שלו, הוא בא להחזיר את האמון בין איש לאשתו. אז הוא קינה לה, עכשיו היא נסתרה, לא יודע מה למה היא נסתרה, היא לא הייתה בסדר שהיא נסתרה, כנראה, לפעמים יכול להיות שהיא עושה את זה, זה לא נקרא שהיא לא הייתה לא בסדר, כמו שחנה אומרת, הייתי יכולה להסתר כדי וכו', לא משנה. אז עכשיו נועד או להחזיר את האמון ביניהם, כי אי אפשר להמשיך לחיות ככה, או להגיד, טוב, באמת, אם יתברר לנו כבר בצורה אובייקטיבית, אז זהו, אז עכשיו באמת אסור לכם, ועכשיו כבר שהולכים איתו שני תלמידי חכמים בדרך, שהוא לא אהבה עליה בדרך, שלא תתקל לדעתו וכו' וכו', כי יש פה, זה משיק גם למקום האובייקטיבי, אבל זה עדיין לא מספיק חד בשביל לאסור אותה בצורה אובייקטיבית. כי פרשת סוטה, היא נועדה, עוד פעם, היא התאומה מול הקדושה, היא בין אישה לבעלה, כמו שראינו גם בשיעור הקודם. זה נכון, ברור שכל דבר כזה גם הוא משיק והוא קרוב להגיע לסיפור האובייקטיבי גם כן. אבל הכותרת של פרשת סוטה זה בין אישה לבעלה. כן.
אם רבי אלעזר יוצא שכאילו שזה פתח פתוח, זה לא סובייקטיבי, נכון?
נכון.
אז למה זה לא מסתדר עם המשנה? כאילו, אני שגם המשנה...
זה כן מסתדר. לא, רק הבעיה אומר, אולי המשנה דיברה דווקא בטענת דמים, אבל טענת פתח פתוח עדיין תגיד שזה משהו סובייקטיבי.
שהמשנה...
ואז, בסדר, אז לכן זה לא... זה בדיוק ההתלבטות, האם פתח פתוח שח לכאן או לכאן. רבי אלעזר אומר, פתח פתוח שח לכשני עדים לנו. זה מה שאומר רבי אלעזר. בסדר, ולכן הוא אומר הראשונה שיטת חנו, האומר פתח פתוח, נאמן לא אוסרה עליו. כן, כי זה שווי ענף של חתיכת איסורה, זה עכשיו כבר לא... זה כבר לא תלוי כבר בו. גם אם הוא היה רוצה להמשיך לחיות איתה, אנחנו כבר אוסרים עליו, וזה כל המקום של המשנה, עוד פעם, מצד בית דין, כי זה עניין כלל ישראל. טוב, ראינו פה דוגמה, אני חושב, שוב, יכול, אני לא יודע אם, מקווה שהדברים שאמרנו הם כנים, אתם תחליטו, זאת אומרת, כמה נקראים דברי אמת, אבל בכל אופן, ניסינו לפחות לתת דוגמה מה עושים עם הכלל של חסור המחצה שאחיקה אמר, גם להבין בסוף מה האמירה הסופית, וגם ניסינו להראות איך באמת זה מדויק בדברים המקורים של רבי אלעזר, רק שלא היינו מצליחים להגיע לזה לבד, בלי כל התהליך שהגמרא לקחה אותנו, מקווה שנתנו איזה כיוון בזה. טוב, שבת שלום.